בפרשיות האלה אנחנו לומדים על תומת הצרת. אדם כי יהיה ואור ושרו, שאת או ספחת או בהרת, לא רק באור ושרו, בקירות ביתו, בקהיליו, בבגדיו. הרעיון הזה של צרת זה דבר שהוא מופתי לגמרי, הוא לא ניסי לגמרי. הרמב״ם אומר, אינו ממנהגו של עולם, אות ופלא היה בישראל, והמטרה של הצרת הזו כשהיא מופיעה, מה המטרה שלה? לשם מה היא באה? להזהירן מלשון הרע. אדם שהיה מספר לשון הרע, אז היה מופיע הצרת בקירות ביתו, על לבושו, על קהיליו, על בגדיו, ובסוף גם על אור בשרו. ולכן, זו המטרה של התומה הזו, של הצרת הזו, כדי לגרום לבן אדם שיחזור בתשובה, ושיפסיק לדבר לשון הרע, ולחזור ולהיות כאחד מקשירי ישראל, כמו שהרמב״ם בהלכות תומת צרת מתאר. קשירי ישראל, זו המטרה, להחזיר אותו להיות כאדם כשר בישראל, שלא מדבר לשון הרע. טוב, אנחנו יודעים שהחטא הזה של לשון הרע הוא חטא חמור. יש כמה וכמה ביטויים בתלמוד שאפילו משווים את החטא הזה לשלושת העבירות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור, עד כדי כך. הגמרא אומרת את הביטוי שהוא כאילו כופר בעיקר. ככה גם הרמב״ם מצטט בהלכות דיות, פרק זין של הלכות דיות. גם התומעה של תומת הצרת שבאה בעקבות לשון הרע, גם היא תומעה חמורה מאוד. בעקבות התומה הזאת הבן אדם צריך להישלח מחוץ למחנה, לא רק מחוץ למחנה שכינה, לא רק מחוץ למחנה לוויה, מחוץ לשלושת כל שלושת המחנות. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. זה דבר שאנחנו לא מוצאים אותה, את הרעיון הזה, את הרמת חומרה הזאת, אנחנו לא מוצאים בתומות אחרות, שאולי מכיוון מסוים הם אולי יותר חמורים, ובכל זאת, דרגת התומעה של צרת מכריחה שהבן אדם יהיה מחוץ לכל שלושת המחנות. המצורע, אומרת הגמרא, חשוב כמת. הרי לנו שהן החטא הוא חמור, והן התוצאה של החטא היא חמורה, התומעה היא חמורה, והשאלה שנשאלת היא, אם ככה, איך התורה קוראת לאיש הזה שאליו הגיעו אותם נגעי הצרת, אדם. אדם כי יהיה באור בשרו. הוא אדם? הוא לא בן אדם. יש ארבעה תוארים שאנחנו נותנים לבני אדם. אדם, אנוש, אדם, לפי הסדר, אדם, גבר, איש, אנוש. אנוש זה הכי נמוך ואדם הוא הכי נעלה. אדם, אדמה לעליון, אני אהיה דומה לקדוש ברוך הוא. אם ככה נשאלת השאלה, איך קוראת התורה למי שנכשל בחטא חמור ובתומעה חמורה כזו, איך התורה קוראת לו אדם? השאלה הזו כבר נשאלה בספר הזוהר, ומופיע גם על שך הקדוש, ובעוד כמה וכמה מספרי גדולי ישראל. אולי ניכנס לזה מכיוון של תורת החסידות ותורת הסוד. בגדול, יש שני עניינים בלשון הרע. כשבן אדם מדבר לשון הרע, אפשר לחלק, אפשר לסווג את זה לשני סוגים של לשון הרע. יש לשון הרע, כיוון ראשון, שהמטרה שלו הוא להזיק לבן אדם, לאותו בן אדם שעליו מדברים. אנחנו רוצים לדבר, אדם מדבר נגדו לשון הרע, ואז הוא נזק. וגם זה נובע מאיזושהי קנאה, שנאה, ממידות רעות שקיימות במדבר, ועל ידי הדיבור של המדבר נפגע זה שדיברו עליו. אז העניין הראשון הוא יותר בין אדם לחברו. העניין השני הוא לאו דווקא בקשר בין אדם לחברו, הוא יותר קלקול בכוח הדיבור עצמו. אם נאמר שהעניין הראשון הוא מה האדם המדבר עשה לשני, אבל העניין הנוסף שיש בלשון הרע הוא שפשוט הבן אדם מזיק לעצמו, הוא מקלקל לעצמו, הוא מקלקל את כוח הדיבור שלו. כוח הדיבור שלו הופך להיות כוח מקולקל. וזה לא קשור אם הוא יזיק לחברו או לא יזיק לחברו. עצם הדיבור בלשון הרע, גם אם זה לא נובע מקנאה, וזה לא נובע משנאה, וזה לא נובע משום מידה רעה, וזה נעשה אפילו שלא במתכוון, בכל זאת, הדיבור בלשון הרע מושך על הבן אדם קלקול, מושך עליו רע, הוא מוריד אותו ומכניס לו עוד יותר רע ועוד יותר רע. אם אנחנו נתבונן קצת בכוח הזה שנקרא כוח הדיבור, אנחנו נראה שבגדול הדיבור הוא כוח די חיצוני ביחס לנפש. הנפש עצמה היא הרבה יותר, היא מעל כוח הדיבור. הנפש עצמה היא מכילה את השכל של הבן אדם, את הרגשות שלו. זה נזכרה בשפת החסידות כוחות הנפש. לעומת זאת, לעומת כוחות הנפש יש את לבושי הנפש. בלבושי הנפש עצמם יש את המחשבה, יש את הדיבור ויש את המעשה. המחשבה הוא אמנם לבוש, אפשר להפשיט אותו, אפשר לפשוט אותו ולהלביש אותו כמו לבוש. אבל מחשבה, בן אדם לא יכול להתפשט לגמרי מן המחשבה. הוא יכול להחליף ממחשבה אחת למחשבה שנייה. זאת אומרת, כוח המחשבה הוא כוח, הלבוש המחשבה הוא לבוש המיוחד. הוא מיוחד עם הנפש, הוא אמנם לא כוח של הנפש, הוא מבטא את הנפש. הנפש מתבטאת ובאה לידי ביטוי באמצעות כוח המחשבה. אבל המחשבה לכשעצמה היא ממש דבוקה בנפש. כל עוד בן אדם חי, הוא חושב. כל הזמן, המחשבה כל הזמן עובדת. ברגע שהמחשבה תפסיק לעבוד, אז בן אדם לא חי. אז זה כוח המחשבה, זה לבוש המחשבה. עכשיו, בנוסף למחשבה, יש את הדיבור. הדיבור לעומת המחשבה הוא הרבה יותר לבוש חיצוני. בן אדם יכול לפשוט לגמרי את הלבוש הדיבור. הוא יכול פשוט לא לדבר, עת לדבר ועת לחשות מלדבר. לא רק, הוא גם יכול, בנוסף לזה, בכוח המחשבה, כשהמחשבה חושבת, היא חושבת מה שהנפש חושב. לעומת זאת, זאת אומרת, מה שקורה בשכל וברגש, יבוא לידי ביטוי במחשבות. לעומת זאת, בדיבור, בן אדם יכול עקרונית לדבר דברים שהנפש בכלל לא מזדהה עם זה. לא השכל שלו מזדהה עם זה, ולא הרגש שלו מזדהה עם זה, זה לא הוא בכלל. אבל יש לו את היכולת לדבר את הדיבורים האלה. הרי לנו שלדיבור יש ממש מרחק גדול מאוד מהנפש עצמה. ולמרות כל זאת, מבואר בספרי החסידות ששורש הדיבור הוא דווקא נמצא עוד יותר גבוה אפילו מכוחות הנפש. הוא מגיע לעצמיותה של הנפש, לעצם הנפש. זאת אומרת, למרות שכאשר הדיבור בפועל יוצא החוצה הוא דיבור חיצוני והוא לא בהכרח מבטא את מה שקורה בכוחות הנפש, אבל עצם היכולת הזאת, עצם האותיות ועצם היכולת לדבר, זה מגיע משורש, מעצם זה שיש לבן אדם נפש. מעצם הנפש, שם מגיע היכולת לדבר והאותיות שבאות בדיבור. ולכן זוהי הסיבה שהאדם מכונה בשם מדבר. למה הוא לא מכונה החושב? כי בגלל שכוח הדיבור הוא מושרש, לא באופן גלוי, אבל מושרש בעצם הנפש, אז האדם כולו נקרא בשם מן המדבר. אבל בכל זאת, כשזה בא לידי גילוי בחיצוניות, זה ממש חיצוני. עכשיו, לפי זה נבין שבן אדם כן צריך להיזהר לא רק במחשבות שלו. כתוב הרהורי עבירה קשים מעבירה. למה? כי המחשבה היא מאוד דבוקה עם הנפש. אז צריכים להיזהר במחשבה. אבל גם בדיבור צריכים להיזהר, ואולי אפילו עוד יותר. ולמה? כי מכיוון שהדיבור הוא מושרש בעצם הנפש, אז יכול להיות שהדיבור, מה שהוא ידבר, ישפיע גם על עצם הנפש. אם הוא ידבר דברים שהם לא רצויים, דברים שהם לא מועילים, דברים שהם מזיקים, כמו לשון הרע וכיוצא בזה, אז על ידי זה, הנפש כאילו מושפעת ומקבלת שפע רע. ואז זה מושך אותו לעוד יותר רע, ולעוד יותר רע, ולעוד יותר רע. עכשיו, שני העניינים, זה בעצם שני העניינים שקיימים בלשון הרע. או הנהגה בלתי רצויה לחברו, או פגם וקלקול בעצם הדיבור. עכשיו, לפי זה נבין דבר מעניין. אנחנו רואים בספר הרמב״ם, הרמב״ם מחלק את העניינים האלה של לשון הרע ואת האיסור הזה של לשון הרע, הוא מחלק את זה לשניים. פעם אחת הוא כותב את זה בהלכות דיות, בספר המדע, בהתחלה ממש של ספרי היד החזקה, ובפעם השנייה הוא מדבר על זה בהלכות תומת הצרת, בספר טהרה, שזה הרבה יותר קדימה. זה מעניין. כנראה, למה הוא מחלק את זה לשניים? כי באמת הדיבור בלשון הרע הוא מחולק לשניים. יש את האיסור בין אדם לחברו, וזה באמת בהלכות דעות. שם הרמב״ם בהלכות דעות מפרט כמה וכמה עניינים שקשורים להנהגה מקולקלת בין בן אדם לחברו ובענייני מידות רעות, וביניהם הוא מזכיר את איסור לשון הרע. נקרא רגע את הרמב״ם בהלכות דעות פרק ז', המרגל בחברו עובר בלא תעשה, איזה הוא רכיל, זה שטוען דברים והולך מזה לזה, כך אמר פלוני, כך אמר פלוני. יחרת השם, הוא מצטט את הפסוק בתהילים, יחרת השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אמרו חכמים, שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה, אין לו חלק לעולם הבא, ולשון הרע, אז העבודה הזרה, גילוי העבירות שחודמים, ולשון הרע כנגד כולם. המספר בלשון הרע, כאילו כל הדברים האלה, לשון הרע, אבק לשון הרע, זה הכל רואים בהלכות דעות שזה יותר קשור לבין אדם לחברו. לעומת זאת, בספר משנה תורה, בהלכות תומת הצרת, שם הוא מדבר דברים אחרים לגמרי. שם הוא מדבר על עצם כוח, עצם הקלקול שקיים בכוח הדיבור בעקבות לשון הרע. לא כל כך קשור לחברו. לכן הרמב״ם שם מדבר על מרים. הוא אומר ככה. הבה ונקרא את הלכות תומת הצרת פרק ט"ז. הרמב״ם אומר ככה. ועל עניין זה נקרא את ההתחלה. הצרת הוא שם האמור בשותפות, כולל עניינים הרבה שאין דומים זה לזה. אומר, יש כמה וכמה סוגי צרת, המילה צרת היא שם כללי. הוא אומר ככה, וזה השינוי האמור בבגדים, בבתים שקראתו תורת צרת בשותפות השם, אינו ממנהגו של עולם אלא אות ופלא היה בישראל, כדי להזהירן מלשון הרע. שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו. חזר בו, יתהר הבית. עמד ברשעו, עד שהוא תץ הבית, משתנים כלי האור שבביתו. חזר בו, יתהרו. עמד ברשעו, משתנים הבגדים שעליו. חזר בו, יתהרו. עמד ברשעו, משתנה אורו ויצטרע ויהיה מובדל ומפורסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהוא הליצנות ולשון הרע. ופתאום הרמב״ם פה בהלכות תומת צרת מדבר על ליצנות ולשון הרע, ואז הוא ממשיך ואומר, על עניין זה מזהיר בתורה ואומר, ישמר בנגע הצרת. הוא אומר, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, תתבוננו מה הרע למרים. שמה? שאצל מרים דיברה באחיה שהייתה גדולה ממנו בשנים, גידלתו על ברכיה, סיכנה בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהשוותו לשאר נביאים, והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו. האיש משה ענב מאוד, ואף על פי כן אין שעה בצרת. קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. ואז הרמב"ם אומר, לפיכך, ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו, להתרחק מישיבתם ולהידבר עמהם, כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסיכלותם. אנחנו רואים כאן כל הזמן, לכל אורך הדרך, שהרמב״ם בכלל לא מדבר על היזק לחברו. הוא מדבר כאן על דיבורים רעים, והוא מסדר כאן, הוא אומר, יש כאן סדר, איך שהבן אדם פשוט מדרדר ממצב למצב. דבר ראשון, הוא מתאר את הקל וחומר ממרים. מרים לא הזיקה לאחיה, הוא לא הקפיד על זה, והיא בכלל לא התכוונה, ובכל זאת היא נהנשה, ואז לומדים את זה קל וחומר. ועל זה אומר הרמב״ם, נמשיך עוד כמה מילים, איך זה הולך? זה דרך ישיבת הליצים הרשעים, כותב הרמב״ם בהלכות תומת צרת. בתחילה, מדברים בדברי הוואי, כעניין שנאמר וכל כסיל ברוב דברים. מתוך כך, באים לספר בגנות הצדיקים. בתחילה מדברים סתם שטויות. אחרי זה באים לדבר בגנות הצדיקים. ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים, לתת דופי בדברי הנביאים, כעניין שנאמר ויהיו מלאיבים במלאכי האלוהים ובוזים את דבריו ומתעתעים בנביאיו. זה פסוק בדברי הימים שרוצה לתאר שמיד אחרי שמדברים על הצדיקים מדברים גם על הנביאים, ומתוך כך באים לדבר באלוהים וחופרים בעיקר, כעניין שנאמר ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוקיהם. והרי הוא אומר, הרמב"ם מסיים, שטו, מצטט פסוק מתהילים עין ג', שטו והשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. אז מסביר הרמב"ם, מי גרם להם לשיט בשמיים פיהם ולדבר על בורא עולם? לשונם שהלכה תחילה בארץ. ושוב מסיים הרמב"ם, זוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות, ישיבת כנסיות של עמי הארץ, אבל שיחת כשירי ישראל היא לא ככה, היא בדברי תורה, בדברי חוכמה וכו' וכו'. השאלה שנשאלתי זה הלכות תומת שרה, זה לא הלכות דעות. היה מתאים דווקא שהציטוטים האלה יופיעו בהלכות דעות. אלא מה? אדרבה. בהלכות תומת שרה את הרמב"ם מדבר על הקלקול שיש בעצם כוח הדיבור. שפשוט יש כמה וכמה עניינים של דיבורים רעים שמורידים את האדם ומדרדרים אותו. ביניהם זה דיבור של לשון הרע. ושם, פה בהלכות תומת שרת, הוא לא מדבר על היזק לחברו. זה פשוט הדיבור הרע משפיע על הנפש. הוא מדרדר את הבן אדם ומוריד אותו. ועל זה באה תומת הצרת, על זה בא נגע הצרת. שהמטרה היא פשוט להזהיר את הבן אדם, אתה יושב במקום הלא נכון. תחפש להיות דווקא קשור עם כשירי ישראל ודווקא איתם תשוחח ותדבר, ועל ידי זה דווקא כוח הדיבור שלך יתעלה ויתרומם, ועל ידי זה עצם הנפש יומשך עליה דבר טוב. עכשיו לפי זה נבין את הכיוון הכי ההופכי, שהתורה קוראת לצרוע אדם, אדם כי יהיה ואור בשרו שאת או ספחת. ושאלנו מקודם, איך קוראים לו אדם? אז התשובה היא, זה נקודה שמסביר אותה אדמור הזקן, הוא אומר ככה, הוא אומר, היא הנותנת, דווקא בגלל שהוא בדרגת אדם, שהיא מדרגה גדולה מאוד, שלימו דקולה, דווקא משום זה הוא לוקה בצרת. והאדרבה, הוא אומר, הנגעים שבאים באור בשרו, זה בא להראות שאדרבה, שזה לא בא בפנימיותו, אלא זה רק בחיצוניותו. האדם הזה שמדבר בלשון הרע, לנסביר את זה קצת, האדם הזה הוא לא אדם רע. הוא לא אדם ששונא את חברו ומבקש להזיק לו. הוא לא מקנה בו ולא רוצה לפגוע בו. דיברנו מקודם שיש שני מצבי הלשון הרע. פה, בהלכות תומת שרת, הרמב"ם מדבר על העניין השני, וכשהתורה אומרת אדם כי יהיה ואור בשרו, הוא מדבר שיכול מאוד להיות אדם שכולו הוא טוב וקדושה. אדם. רק מה? הוא פשוט לא נזהר בדיבור שלו. לפעמים הוא מדבר דיבורים לא רצויים. והפגם הזה, בכוח הדיבור, הוא בסופו של יום ישפיע, למרות שהוא חיצוני, הוא ישפיע על עצם הנפש. הוא עלול להוריד ולדרדר את הבן אדם, ובא הקדוש ברוך הוא ומזהיר אותו, ואומר לו, לא, שים לב, אתה יכול לפגוע בעצם הנפש שלך, שמור על כוח הדיבור שלך, אבל האדם לכשעצמו הוא אדם. וזה בעצם עומק הדברים שמוסבר בלקוטי תורה, שהאדם הוא אפילו שלימו דקולה, מוכשרים מעשיו, תיקן את כל מעשיו. מה הרעיון? שבעצם לא נשאר בו שום רע בפנימיותו. איפה הרע נשאר? באור בשרו. קצת רע נשאר, בחלק הכי חיצוני שלו. ולכן, כשנולדים סימנים כאלה בבשר שלו, של סימני צרת, שזה דבר שהוא לא טבעי כמו שאמרנו מקודם, והאדמור הזקן בעל התניא טוען שזה דבר לא טבעי, הנגעים האלה הם רק באור בשרו, בחיצוניות. מה הם באים להורות? הפגם שיש לבן אדם הזה הוא נטו בצד החיצוני שלו, בכוח הדיבור שלו בלבד. אבל דווקא בגלל שזה מסוכן, אז באה התורה ונותנת לו את הצרת, והיא האטומה הכי חמורה. ויש כאן דבר מאוד מאוד חמור, כי זה עלול להפיל את הבן אדם ולפגוע בעצם הנפש שלו. אז יוצא לפי זה שבעצם נגע הצרת דווקא שייכת באדם מרומם, באדם נעלה, באדם שתיקן כבר וקידש כבר את כל המציאות שלו. רק יש לו איזשהו רע יחיד שנשאר בחיצוניותו, וגם בא נגע הצרת, וגם את החיצוניות הזאת הוא מנקה. לכן התורה קוראת לבן אדם הזה, אדם כי יהיה באור בשרו, כי דווקא באמת באדם כזה שייך לומר שבאמת אין בו שום פגמים, אלא רק באור בשרו. אבל אם הוא באמת יש בו פגמים, לא רק באור בשרו, אלא בפנימיותו, שם הוא באמת לא יקבל צרת. שם הפגם הוא הרבה יותר פנימי. עכשיו, לפי זה נסביר את מה שקראנו מקודם בספר הרמב״ם, שהוא מתאר את ההשתלשלות. הוא אומר, המספר בלשון הרע זה מתחיל דבר ראשון מקירות ביתו. אם עמד ברשעו ולא חזר בתשובה, אז כלי האור משתנים. אם הוא לא חזר בתשובה מהנזק הזה, ועמד בראשו, יישרפו הבגדים שעליו. כלומר, הבגדים יהיה עליהם צרת, והצרת הזאת תהיה מחייבת את הבגדים שריפה. אם עמד בראשו ולא חזר בתשובה, ובגדיו כבר נשרפו, בגדיו שהם מלאים צרת, בסופו של דבר משתנה אורו ויצטרע. מה בעצם הרמב״ם כאן רוצה לבוא ולהגיד? שבעצם ההתחלה של החטא של לשון הרע הוא דיבור חיצוני, הוא פגם חיצוני. הוא לא נוגע בעצם הנפש ממש. ולכן זה דבר ראשון בכלל לא פוגע בו. זה פוגע רק בקירות ביתו. קירות ביתו הם דבר שהוא רחוק מהבן אדם. אותו דבר, הפגם, רוצה כאן המשל, הנמשל, הפגם שנעשה בדיבור, הוא פגם רחוק מהנפש, חיצוני, כמו הקירות של הבן אדם, שהם רחוקים ממנו. אם הוא לא שב מהדיבור הרע הזה, אז הרע מחלחל פנימה, 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 מתמשך ומתמשך ונכנס, מתקרב ומתקרב, עד שבסופו של דבר הבגדים שעליו, ובסופו של דבר אם הוא לא יישר את אורחותיו, אזי הנגע בסוף מגיע לאור בשרו ממש, כי אז הרע מתפשט פנימה לנפש עצמה, לשורש הנפש, ויכול לטמא את אור הבשר. אבל כאמור, כל זה רק אצל בן אדם שבעצם בפנימיותו הוא בסדר, וכל הפגם הוא נטו בחיצוניותו. אבל אם באמת יש פגם בפנימיות הנפש, בכוחות שלה, בשכל, ברגל, שם יש פגמים חלילה, אז באמת לא שייך באמת עניין של צרת. ולכן, היום בימינו אנו אין צרת. אדם כזה צרת במובן ההלכתי, כי אדם כזה שאין בו שום רע פנימי, והוא ניקה את הכל ותיקן את כל אורחותיו הפנימיים, ורק נשאר לו משהו בחיצוניותו, אינו בנמצא אצלנו, אומר אדמור הזקן. גם צדיק וטוב עדיין יש לו איזשהו רע בפנימיותו. ולכן בזמן הזה אין לנו צרת, כי זה לגמרי נשגב, זה לגמרי מרומם, זה לא כל כך שייך לאדם. האדמור הזקן קורא לזה ככה, אני אצטט. מצוות נגעים אינו נהוג בזמננו זה אחר החורבן, מפני שאינם מצויים כלל, אינו בנמצא אצלנו, לא קיים כזה דבר שאין להם רע בפנימיותו. גם צדיק וטוב, עדיין הרע הוא גורם כן לנגעים. אז זה באמת ההסבר, לכן הוא מכונה בשם אדם. ולכן נבין גם כן למה הרמב״ם מעריך ואומר להתבונן וללמוד ממה שאירע למרים. כי אצל מרים היא בכלל, שם בכלל לא היה שום נזק. העונש של הנגעים הלשון הרע הוא לא בגלל הפגיעה בחברו, בעל המידות הרעות של חברו, אלא מעצם הדיבור, זה הפגם. ואצל מרים, זה באמת הדוגמה. לא היה גידלתו על ברכיה. למה הרמב"ם מספר את כל ההיסטוריה של מרים? גידלתו על ברכיה, סיכנה בעצמה להצילו מן הים. הדיבור בכלל לא היה בתוך כוונה לגנות אותו. לא דיברה בגנותו. טעתה. וגם משה מצידו לא הקפיד על בכלל. אבל בדיבור שלה לא היה רע, הדיבור היה חיצוני, ובכל זאת נענשה בצרת. זה בעצם הרעיון של הצרת. עכשיו, לפי זה נבין למה התיקון של הצרת נעשה על ידי הכהן. לכאורה לא מובן. אם באמת מדובר על בן אדם שלם, שיש לו את הכוח באמת לברר את כל העניינים הפנימיים שלו, וכל מה ועשה את זה גם בפועל, לא רק שיש לו בכוחו, אלא גם ככה הוא עשה את זה. אז איך ייתכן שהוא לא יכול לברר את החיצוניות של הרע שבו? למה באמת הוא לא יכול לטפל בזה בעצמו? והתשובה היא, שמכיוון שהאדם המושלם הזה, שעלול באמת להיכשל בלשון הרע, אז למרות שהוא זיכך את פנימיותו, אבל עלול להיות בו רע נעלם, עמוק עמוק עמוק, שנמצא בתוך תוך תוך האדם ולא בא בכלל לידי גילוי. והרע הנעלם הזה דווקא מתבטא בדיבור האדם. כי כמו שאמרנו מקודם, שורשו של הדיבור הוא בעצם הנפש. ולכן בדיבור כזה, בדיבור כזה שהוא לכאורה חיצוני, אז אנחנו לא, כאילו לא רואים כאן רע בצורה ממשית. אבל מדובר פה בבן אדם מושלם, בן אדם שזיקח את כל הרע בפנימיותו, אבל יש לו איזה משהו, נקודה פנימית מאוד 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 עמוקה, משהו רע נעלם נעלם בנפש שלו. מי יכול לטפל ברע הנעלם הזה? התיקון הזה יכול להיעשות דווקא על ידי הכהן. הכהן הוא, מה שכתוב בקבלה, הוא כהן הוא איש החסד, חסד עליון, חסד עילה, והכהן הוא בא ומטהר את הבן אדם. כשיש ומגיע החסד העליון שמגיע מלמעלה, על ידי זה יש את היכולת גם לטהר את אותו רע נסתר. ולכן אנחנו זקוקים שהכהן יאמר, דיבורו של הכהן, הכהן יאמר, טהור אתה. כי על ידי דיבורו של הכהן, עדיין הוא ממשיך ומוריד את אותו אור עליון עמוק, חסד עילה, כשהאור העליון הזה מגיע על הבן אדם, ומתקן את הרע הנסתר לגמרי, עד שהמצורע, האדם הזה, הופך להיות אדם ראוי לשמו, נעשה טהור לגמרי לגמרי. שבוע טוב ובשורות טובות.